ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
דבר אל אהרון ואמרת אליו בעלותך את הנרות. אז בבקשה. אז כמובן שעצם האזכור פה של המנורה הוא בעייתי בפני עצמה, אבל אני חושב שכבר בכמה הזדמנויות, בייחוד בימי חנוכה, דיברנו בזה שהמנורה יותר מאשר כלים אחרים היא מודגשת כמה וכמה פעמים בתורה. על כל פנים גם אצלנו, אלא שהיא באה בסיום של חנוכת הנסים שקראנו בפרשה הקודמת. לאחר פרשת המנורה והכשרת הלווים לעבודתם, באה פרשת הקרבת הפסח ופסח שני, ובסופה של פרשתנו ותדבר מרים ואהרון במשה. וכמובן שסמיכות הפרשיות הללו היא שמעסיקה את כל מי שמעיין בדבר הזה, למה זה בא בצורה כזאת. אז במצוות הדלקת הנרות במנורה שבאה לאחר חנוכת הנסים, דרשו בתנחומא הבובה ברש"י שחלשה דעתו של אהרון, כי כל אחד מן הנשיאים קיבל יום, וכנראה שרק יום לפני זה היו מודיעים מי יהיה מחר או משהו כגון זה, ואהרון כל יום חשב אולי מחר. כיוון, כן.
אבל כשהשני בנים שנושא, כל אחד קיבל אחד.
נו, אז מה?
אז הוא יודע שהוא לא...
אז אולי זה יהיה מישהו אחר על חשבון... הוא לא רצה להיות זה המפסיד. אז אולי חשב שמישהו אחר, אולי מבניה של בילה...
קיבל את הבחורות במקום.
הוא רצה בעבודת המשכן. הבעיה היא, אתה רואה שחזל דנו מי יהיה הראשון. וגם מסביב לזה היה דיון לא פשוט, והקדוש ברוך הוא אמר שמגיע ליהודה בגלל שהוא היה בנחשון וכו' וכו'. אז זה לגמרי לא פשוט שהיה דיון על הסדר הזה, ואולי בסוף יהיה 13. אולי אהרון חשב, טוב, אז מה, אולי מגיע לה 13. ולכן הוא חשב כל רגע, אולי זה מחכה לו. על כל פנים, אז ניחמו אותו במנורה שחלשה דעתו של אברהם, של אהרון, והובטח לו שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות. אז מוכר אתה לומר שיש איזו סיבה טובה שהדלקת המנורה תפיס את דעתו של אהרון בצורה כזאת, שמה שאדם מקבל בהקרבה של הנשיאים הוא יקבל בדבר הזה. מפורסמת היא הדגשה כי הגדולה היתרה שזכה באהרון הוא שהקורבנות אכן התבטלו עם חורבן המקדש, ואילו עניין המנורה שהיא תורה אור לא בטלה. הרי לא כתוב ש פייסו את הרון ואמרו, בסדר, אתה יודע מה? אתה תקבל כמו כל אחד מן הנשיאים. אם היו אומרים דבר כזה, אז אהרון היה אחד מה-12, מה-13. אבל אז היה צריך במשהו להסביר לו, למה אתה לא הראשון, לא האמצעי, למה דווקא האחרון? אז אמרו לו, אתה יודע מה? אתה באמת האחרון. אבל החלק שלך הוא גדול מאשר אם היית מקבל אחד מן השורה הסטנדרטית. אז במה יש בהדלקת המנורה דבר שאין בדברים אחרים? אז התשובה היא שהקורבנות הם עתידים להיפסק בחורבן, ואילו המנורה תדלק, וזה היסוד של המנורה של חנוכת החשמונאי, והרמב"ן כבר פלפל בזה. אולם יש כאן עמקה נוספת. הנשיא הרי הוא בא כוחו, נציגו של השבט, והקרבתו היא בשם השבט. הוא המושר במקלו מים מן הבאר, איש לשבטו. זאת אומרת, כל מיני סימונים שיש במסורות חז"ל על היחס בין האחריות של הנשיא לבין אנשי השבט שלו. חז"ל אמרו שבמחוקק, במשענותם, זאת אומרת שהנשיא גם חייב לדאוג לפרנסה, חייב לדאוג לעולם הגשמי, לעולם הרוחני של בני השבט. כך בצרכים הגשמיים, ובוודאי אף בצרכים הרוחניים. אכן ההתייחסות לצד השבטי שבקורבן חנוכת המזבח היא שעשתה את השיתוף בין הנשיאים לבלתי אפשרי. כל אחד זוהי הרי התשובה המקובלת לשאלה, כמעט היית אומר הבזבזנית, שהתורה מבזבזת במרכאות, במקום להגיד כך הביא הנשיא אחד וכולם, והוא כמו והוא כמו, התורה מפרטת כאילו הוא הנשיא היחידי. וההסבר המקובל הוא שכל אחד הייתה לו כוונה מיוחדת, כל אחד הוא אינדיבידום בפני עצמו, כל אחד יש לו את המהלך שלו, ומה זאת אומרת הוא יצא ידי חובה במישהו אחר? מה זאת אומרת שאומר שהוא גם כמוהו? הוא לא כמוהו, הוא עשה אולי אותו מעשה טכני, הוא הביא אותם הקורבנות, אבל הכוונות שלו והעניינים שלו היו שונים לחלוטין.
זאת
נכון מאוד, נכון מאוד, אתה מיד אתה תראה איך שהוא יגלה בעוד כמה דברים בפרשה שיש להם היסוד האינדיבידואלי שהוא לא דומה לחברו. וזה היה אדמור אחד שאביו לא היה רב גדול, אז הם ישבו שם באסיפה של אדמורים וכל אחד התחיל כמנהג אדמורים, אבא שלי היה אומר, אבא שלי היה אומר, כי אבא שלו היה רב. זה שאבא שלו היה, היה שאומר שהוא היה אופה. אז הוא אמר, אבא שלי לא חיכה את אף אחד, וגם אני לא מחכה את אף אחד. ויש אומרים שהוא אמר, זה היה רבי מאוסטרובסקי, אז הוא אמר, אבא שלי היה אופה, והוא היה אומר שלחם טרי יותר טוב מאשר לחם ישן. אני מתחיל להגיד לחם טרי. על כל פנים שיש לכל אחד מן היהודים אינדיבידום בפני עצמו, זה פשוט, זה מה שכל אחד קיבל את האות שלו בתורה. יש כמה סימונים בדברים כגון אלה, אבל כאן מתעוררת כמובן הבעיה, אם כולם אינדיבידואלים בפני עצמם, איפה יש פה הצירוף של הרבים? וזוהי השאלה. על כל פנים, מכאן ההקרבה של כל נשיא ונשיא בפני עצמו, ביום בפני עצמו, ומכאן אף הסיפור המפורט על כך בתורה. לעומת זאת, הדלקת המנורה והטבת הנרות אכן מתייחסת לבני לוי במיוחד, ומבחינה זאת הרי הם כעבודת השבט, כקורבן פרטי של נשיא שבט לוי. אתם רואים את איך הוא דוחק את זה לפינה. ביקשו לנחם את אהרון, אמרו להם, אתה יודע מה, אתה לא כמו כל הנשיאים. מדוע? כי כל הנשיאים יש להם אינדיבידואליות שלה, אתה נוסף לזה שאתה עושה אינדיבידואליות בפני עצמו, אתה גם עושה בשם עם ישראל כולו. כי הדלקת הטבת הנרות, הטבת הנרות במנורה, זה תפקיד שאהרון היה עושה בשם כל ישראל כולם. זאת אומרת שאצל אהרון יש דבר מורכב. אולם מאידך, הרי ברור שהעלאת האור במנורה היא מצוות הציבור, היא המעידה לשכינה השורה בישראל, ומצד זה הרי עבודת נשיא הלוויים היא עבודה לשם הכלל. אנחנו צריכים לחפש משהו שנתנו לאהרון א' כתגמול על זה שהוא נשיא שבט לוי והוא ברשימת הנשיאים, בית שיש לו משהו אחר, שלך גדולה משלהם. זאת אומרת, העבודה שלך היא יותר מאשר מישהו אחר. בפעולה מורכבת זו של עבודה בשם השבט הפרטי ולשם הכלל ישראל כולו, ניחמו את אהרון, שלך גדולה משלהם. זאת אומרת, הנחמה של אהרון, העידוד שהוא קיבל היה שהוא שונה, הוא מעולה מאחרים בזה שהוא גם אינדיבידואליסט בשם שבט לוי, אבל הוא גם אחראי לעם ישראל כולו. אם אתם זוכרים, אז אני נדמה לי שבערב שבת חנוכה אמרנו אותו דבר לשיטת הרמב"ן, שניחמו את אהרון בזה שבני החשמונאים היו כהנים. אז הוא עוד פעם נשאר שבט לוי. מה יש בנר חנוכה? בנר חנוכה יש דבר מוזר מאוד. אנחנו עושים עבודה שדומה למקדש, הנרות הללו קודש הם. למה? כי באיזה מקום שהוא זה כמו שהיו במקדש. אתה עושה בבית משהו של חיקוי או של דימוי של עבודת המקדש? כן. בחנוכה מדליקים נרות בבית כל אחד מישראל, מפני שבמקדש היה מדליק. מי היה מדליק? מי היה מטיב את הנרות? הכהן. כל עם ישראל הופך להיות נתין בשבט לוי, שלחה גדולה משלהם, שאחד משבט יששכר לא יכול להיות אחד משבט זבולון, אחד משבט נפתלי לא יכול להיות משבט אשר, כל אחד בפני עצמו. אבל בנרות חנוכה כל עם, כל בית הופך למקדש וכל יהודי הופך לכהן. אז זאת אומרת שלחה גדולה משלהם, זה הבנה בדברי הרמב"ן, שהרמב"ן אמר שניחמו את אהרון בזה שנרות החשמונאי, אז מה ניחמו אותו? ששמונה ימים בשנה כל אחד מישראל הופך להיות נתין לוי, וממילא הוא עושה השלחה גדולה משלהם. אתה עושה דבר שבסופו של דבר יהיה שקול כנגד דברים אחרים. במנורה השתלבו שתי הבחינות, קורבן יחיד וקורבן ציבור. משום כך אי אפשר היה למנורה של להיעשות בידי אדם. הצירוף הזה שהוא פרדוקסלי אפשרי רק ביד הקדוש ברוך הוא. לא יכול להיות או יחיד או רבים, או דיווידו או ציבור, איך יכול להיות שני דברים ביחד? והוא הדין בהתחדשות הלבנה שהתקשה משה בעניינה. אנחנו רוצים כמה דברים שחזל אמרו, יש כמה גרסאות בזה שנתקשה בהם משה. משה רבינו היה מקסימליסט, ואף על פי כן הוא גם לא יכול היה להבין את זה, עד שהקדוש ברוך הוא אמר לו, זה מעשה המנורה, זה ייתנו כל העבר בהדגשה. אז החודש הזה לכם, דברי חז"ל, שמשה רבינו נתקשה בכל היסוד האסטרונומי הזה. הוא כמובן לא שמע חדשות הבוקר, אני, זה מאוד, מאוד דיבר אליי, מאוד דיבר אליי, זה נתן לי העמקה. אני חושב שהיו איזה גויים, אני מביא את זה לדוגמה, היו איזה גויים שכתבו ספר על תיאוריות על בריאת העולם במפץ הגדול וכו' וכו', וכהקדמה לספר הזה הם התפיסו את פרק א' בבראשית. זאת אומרת, פרק א' בבראשית זה האמונה שלנו, אלא אנחנו רוצים להבין פרטים באמונה, מה מונח באיור, מה מונח באימורות דרכי השמיים, וחידושים אולטרה מודרניים של הבוקר, שבאיזה אוניברסיטה, נדמה לי בגרמניה, גילו שבחנו את האבנים שהביאו מהירח בכל מיני יסודות, ומתוך הבחינה הזאת התגלה להם איזו התנגשות בין כוכבית שממנה אני לא נבהל. כשהקדוש ברוך הוא אמר בראשית ברא אלוקים, אתה יודע מה מונח תחת המילה ברא? אולי באמת במקום אחד בכתבי הרב קוק כתוב, עוד מעט התפתחו כלי החקירה המודרניים והתברר לנו כל מיני תיאוריות. בהחלט יכול להיות שהייתה התנגשות, שיש יחס, זה שדיבר אליי, יש יחס בין הלבנה לבין הארץ. אנחנו יודעים עובדה שאנחנו מחדשים את החודש על פי הלבנה, אז הוא אומר שהייתה איזו התנגשות, היה וממנה נפרדה הלבנה, לא רע. זאת אומרת שאנחנו גם חלק מאותו מסלול, וממילא מקבלים גם טעם חדש בקידוש לבונה. מבינים, אנחנו לא מבחים דבר כזה על שום דבר אחר. לא אכפת לי שבעוד חמש שנים התיאוריה הזאת תתבדה, אבל ניסיונות לנסות להבין את הדבר הזה, איך יש כאן יסודות גם כלליים וגם פרטיים. למה? כי הלבנה היא הרי מאור לכל העולם כולו, יסודה הוא כללי ומיוחדת לשייכותה הפרטית לעם ישראל שנמשלו לה. ישראל נמשלו ללבנה, דהיינו, כי זה אולי הדבר יותר קרוב מתור גרמי השמיים, ואף מונים לפיה. בהרכב זה של כלל ופרט נתקשה משה עד שנאמר לו אין הסבר, כזה ראה וקדש, זהו זה. גם אם אתה לא מבין, אבל זה הנתון. כיוצא בדברים מחצית השקל, מצד אחד הרי היא נתינה של כל יחיד ויחיד, גם בשביל המפקדים לא יכול אחד לצאת ידי חובה בשל חברו, אולם בעזרתה סופרים את הכלל. כל מטבע פרטי יש לו צד נוסף, שייכות לכלל, ואף הרכב זה הוקשה לו למשה עד שראו לו מטבע של אש ואמרו לו כזה ייתנו. אין הסבר רציונלי. נאמר אחרת, אביא דוגמה מהמתמטיקה. אקסיומת המקבילים אומרת על כך שהמקבילים לא נפגשים. הנחה נוספת היא שבאינסוף הם נפגשים. זאת אומרת, כלל ופרט הם שני מקבילים. במקום אחד הם נפגשים בהבנה של הקדוש ברוך הוא, באינסוף, שם זה עובד כן הדברים האלה. על פי קו מחשבה זה תובן אף תמיית הגמרא, מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. והרי אף חיי שעה, מה זה חיי? מי שישב ולמד, הפסיק ללמוד והתפלל, אז מי שתורתו אמנתו, אמרו לו, עוסקים בחיי עולם, עוסקים בחיי שעה. חיי שעה היא התפילה, והיא דבקות בקדוש ברוך הוא. ומדוע פחות ערכה מדבקות על ידי תלמוד תורה? אלא שהיא מיועדת ליחידים המבקשים, הנצרכים, ואילו התורה של הכלל הוא למען הכלל, ומכאן יחסה לחיי עולם. איך הוא גלש מהדיאלקטיקה הזאת, פרט וכלל, אל היסודו של תורה ותפילה. בדין קורבן פסח, עכשיו שלב נוסף בפרשה, בדין קורבן פסח חידשה התורה בפרשתנו דבר מיוחד. אף שזמנו קבוע בי"ד בניסן בן ה-40, ולפי הכלל של עבר זמנו בטל קורבנו, אין לו תשלומים. וכמובן שיש פה קושיה, אבל הוא לא מתעסק בזה. למה משה רבינו לא אמר מיד, באו להכיר קורבן פסח? למה לא אמר משה רבינו, רבו ישראל? הפסדתם, החמצתם, נגמר הסיפור. לא שמענו שמישהו שהיה חולה ביום הכיפורים ולא יכול לעצום, יבוא לבקש את זה במקום איזה יום כיפור אחר. אין דבר כזה. התורה פתרה אותו. למה לא אמר משה רבינו? למה הוא אמר עמדו ויש מאה וכולי? הרי בכל זאת, תמיים לנפש נדחים ליהודלת בייר למרות הכלל הזה. שתי בחינות הן בקורבן פסח. הוא קורבן יחיד. הוא צריך להיות מנוי. מי שלא מנוי לא יכול לאכול. אבל מאידך, ושחטו אותו כל קהל הדת ישראל, התורה עשאתו למקריב כחלק מן הכלל. קורבן פסח גם הוא יש לו שני אספקטים. ושני מתאחדים בו. אף כאן בקורבן פסח ישנה הרכבה מיוחדת של כבל ופרט, ומכוחה של מעלה זו באה הזכות המיוחדת של דחייה לפסח שני, שהרי ציבור עצמו שנתמע אינו נדחה. אין ציבור נדחה לפסח שני, ואילו בקורבנות יחיד אין אפשרות של דחייה. אז איך פה יש? הייחוד של שתי בחינות האלה, כלל ופרט, הוא שהוליד את הדין המחודש של פסח קטן. בדבר זהותם של התמיים בימי הפסח שעשו ישראל במדבר נחלקו תנאים, כבר דיברנו בזה כמה פעמים. דיבר רבי יוסי הגלילי, היו אלה נושאי ארונו של יוסף. רב עקיבא אומר, מישאל ואל צפן היו, שהיו עוסקים בנדב ואביהו. הללו היו הגורמים להולדתה של פסח שני, פרשת פסח שני. על הפסוק, ויהי אנשים אשר היו תמיים לנפש אדם, דרשו ואין אדם אלא יוסף, שנאמר ויתוש משכן שילו, אוהל שגן באדם. כיוצא בדבר, מישאל ואל צפן, שהתעסקו בנדב ואביהו, יצרו על ידי זה התייחסות לתיקונו של אדם הראשון, שנדב ואביהו כיוונו בעבודתם לתקן את חטא אדם הראשון. הוא נגע פה בסוגיה יש לי הרושם שאפשר להראות שהרב קוק היה לו רומן מיוחד עם נדב ואביהו. זה העסיק אותו בכמה זוויות. נדב ואביהו באמת זה סוגיה בפני עצמה. אולי אחד ההסברים לתופעה הזאת, נדב ואביהו הקדימו את זמנם. מתי ימים שני הזקנים האלה, ואני ואתה ננהיג את הדור. נדב ואביהו התפרצו, יצאו מתוך הנורמה, ואולי הוא בביוגרפיה הפרטי שלו גם ירגיש את הדבר הזה, שאולי העולם לא מבין אותו, אולי הוא יקדים את זמנו, אולי הוא גם כן מתפרץ, ויש הרבה בכתבים שלו על התפרצויות לא קונבנציונליות וכו' וכו'. על כל פנים, העיסוק הזה בנדב ואביהו הביא אותו למה שיש בספרי קבלה, שהם רצו לתקן. אדם הראשון ההתפרצות שלו הייתה שלילית, הוא אכל ממה שאסור היה לו לאכול, הוא יצא מהנורמה. לתקן את החטא שלו זה להישאר בתוך הנורמה. נדב אביו פספסו, הם גם ימים נשרפו, אבל ללמוד מהם איך צריך להישאר בתוך המסגרת. אז נמצאו, הערתי על זה ביערות, נמצאו הרבה מקורות שנדב ואביהו הם מבקשים את כל העולם כולו לתקן. אבל באדם הראשון עצמו מצוי הרכב המופלא. מצד אחד הרי הוא אישיות פרטית, שלושם, ומאידך כאביה של האנושות הוא הדמות הכללית ביותר, הוא אבא של כל הפרטים, הוא הופך להיות דמות של כלל. הניסיון לתקן את פגמיה של דמות זו והיחס לניסיון זה מסביר את הזיקה לחידוש הדין של פסח שני, שכאמור הוא כלול מצידי הפרט והכלל. איך נולד פסח שני? פסח שני נולד על ידי, לפי השיטה הזאת, מישאל וצפן שהתעסקו בנדב ואביהו. מי שהתעסק בנדב ואביהו וביקש כאילו לתקן את היסוד של האדם הראשון, הוא זה שנתנו לו דבר מעין מה שיש לאדם הראשון. גם אדם הראשון יש לו צד פרטי, ויקרא שמו אדם, אבל כתוצאה מהפרט הזה באו כל מיליארדי מיליארדי הפרטים של בני אדם שנולדו מאז. אז ממילא אתה רואה שאותו מכנה משותף שהתחיל במנורה בהנחמה של אהרון ועבר לפסח שני בא לידי ביטוי גם בדין הזה של פסח שני, שנולד כתוצאה בין אם זה יוסף או אל שכן באדם, בין אם זה נדב ואביהו, שגם הם יש להם עסק עם אדם הראשון שיש לו גם פרט וכלל. דמותו של משה רבינו יחידית היא ביחסה אל הכלל, וכך יש לראות אף את פרשת האישה הכושית בסופה של פרשתנו במחלוקת רעיונית בין משה לבין אהרון ומרים. על פני השטח אהרון ומרים לא הבינו בדיוק מה הולך פה עם משה רבינו. הם לא הבינו מה הולך עם משה רבינו, כי אמרו גם בנו דיבר השם, מה יש לו מיוחד, גם אנחנו בתוך החבורה הזאת. האמת היא ש אני מוכן לנסח ניסוח מפתיע. בסוף הפרשה שלנו יש הניסוח הנמרץ ביותר, הגבוה ביותר, התנ"כי ביותר. אין בכל התנ"ך עוד פסוקים כמו שיש בפרשה שלנו. אם יהיה נביאכם השם במראה בחלום הדבר בו, לא כן עבדי משה. כאן מדובר על תופעת הנבואה. התנ"ך הזה, אם אתה לא מקבל את הנחת הנבואה, אז הוא או ספר היסטוריה ממדרגה רביעית, או ספר אסטרטגיה, או כל מיני דברים אחרים. תנ"ך כדבר השם, עצם העובדה שהקדוש ברוך הוא יש לו עסק עם בני אדם, והוא, איך כתוב ברמב"ם, מיסודי הדת לידע שהאל מנבא בני אדם, שהוא מקיים קשר עם בני אדם, זה היסוד הגדול ביותר, וזה מה שמופיע בפרשה שלנו. ובתוך החברה האקסקלוזיבית הזאת של נביאים יש לדרגת משה, לא כן עבדי משה, יש לו מעמד מיוחד במינו. בגמרא מסופר על החיפוש אחר מקום המקדש, כי בתורה כתוב אל המקום אשר יבחר השם, ולא כתוב איפה הוא המקום הזה. אז דרשת הספרי, צריך להתייגע, צריך לחפש. הרמב"ם נתן כמעט הייתי אומר טעם מדיני צבאי למה התורה לא פרשה. הוא אומר, אז היו אומות העולם, אם היו יודעים שזה הדבר הכי חשוב, היו מתעצמים ומתאמצים ולא היו נותנים לישראל לכבוש את זה.
מה שהם גנבו לנו את המקום הקדוש, הם לא נותנים גם?
כן, אבל
הם מעצימים אותו.
יש משהו למה שאתה אומר. הרמב"ם אמר, אם הוא היה סתום היו אומרים יש מקום קדוש, וגם ככה היבוסים עשו להם כל מיני תרגילים וכל מיני סיפורים איך עברים פסחים פסוקים די קשים שם בהבנת הדבר הזה. אבל על כל פנים, אם התורה הייתה מפרשת היה לנו צרות גדולות. אז התורה לא פרשה והשאירה לנו, וזה מה שהספרי דרוש, על פי נביא, דיינו חפש, 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 ואז אתה בעצמך תגלה. הדוד העוסק בנויו של עולם, אומר רש"י, למצוא מקום לבית הבחירה מן התורה. זאת אומרת, איפה זה? וסבור למי לבנותו בעין איתם, שהוא המקום הגבוה באזור, ונמלך לעשותו נמוך במקצת, כדכתיב ובין כתפיו שכן. להבדיל אלף הבדלות, מה יש בראש אימקה? שם כשרואים את המגדל של אימקה, יש, רואים כמה חלונות קטנים שם בסוף. מה יש שם? שם יש מקום להתפלל. רוצים להיות קרוב לאלוהים, אז מטפסים מגדל בעשרות מטרים, ושם אצלנו כתוב ממעמקים. זאת אומרת, המחשבה הנוכרית הייתה מקום בולט, מקום גבוה. זה עומק מה שיש בדברי חז"ל על תחרות בין הערים. למה תרצלו נערים? כל הרם, הר יותר גבוה, הר יותר גבוה. מר קדוש ברוך הוא, כך מפרשים. משה קיבל תורה מסיני. מה זה הוא קיבל תורה מסיני? היצא לזה כזה קיבל תורה בסיני. מהר סיני ידע משה ללמוד. מה הוא למד? הוא למד ענבה. משה קיבל תורה מסיני, את תורת הענבה קיבל משה על ידי הדוגמה של סיני. הענבה הזאת, השפלות הזאת, הפרופורציה האמיתית של האדם, מי שזוכר את פרק ב' בישעיהו, פרק ב' בישעיהו מתחיל, כולם מכירים, היה באחרית הימים, נכון, יהיה הרבה את השם, וחיתו חרבותם לעתים וכו' וכו', נחמד מאוד, בית יעקב לכו נלך, מה כתוב אחרי זה? זה כבר לא מכירים, לא יודעים, שם כתוב, ושח גבות האדם, ושפל רום אנשים. האנטיתזה למקדש זה גבות האדם. ואם אתה מסתכל במקדש ואתה רואה, אנחנו עובדה, אנחנו רואים בחוש, ירושלים ערים סביב לה, הר הצופים, הר הזיתים, אפילו הגבעה שאנחנו נמצאים עליה, הם גבוהים, אנחנו אומרים לרדת לכותל, כי אנחנו יודעים, כי בחרו במקום, אני חושב שזה הנקודה הנמוכה ביותר מעל פני הים בכל הסביבה. וזה היה דיון בין דוד לבין שאול, מאיפה נמצא מקום. אז בהתחלה חשבו לבנות אותו במקום גבוה, ונמלך לעשותו נמוך, כדכתיב בין כתפיו שכן. הראש גבוה מהכתפיים, ויש מקומות יותר גבוהים מעל הכתפיים, אבל את המקדש בנו בין כתפיו ולא כתיב ראשו. ועל זה נתקנה דואג האדומי בדוד, ושם במרשה, מצד הקינה שראה בדוד בעניין מקום המקדש שקיבל מקומו. דוד הצליח, על דוד הוא הקטן, דוד הצליח על ידי הענבה, על ידי הוא חדר לדבר הזה והוא גילה את הסוד הזה. מסתבר, דואג הוא אביר הרועים, איזה דוגמה מעניינת, דואג הוא אביר הרועים של שאול. לא כל כך ידוע, אני ציטטתי את פסוק שכתוב בשמואל, כנראה היה שר בכיר בממשלה של זה, והוא היה זה שסיפר לשאול מה שנודע לו, שדוד קיבל לחם הפנים שם שהוא ברח ממנו. קיצר, הוא נכנס לתמונה, והוא המחלוקת, בין המחלוקת של דוד. אמרו חז"ל, לא סתם הייתה מחלוקת אישית, אלא זה דואג היה תלמיד חכם גדול, והוא הוביל כל מיני הוכחות שהלכה כמותו לקביעת מקום המקדש.
לא,
כשהוא ישב חז"ל הפליגו מאוד בסמכות התורנית שלו, אבל ראו שלמרות דוד הצליח במשהו שהלכה כמותו בכל מקום. זאת אומרת, הוא טוב בפלפולים, הוא טוב בלהגיד שיעורים, אבל לקבוע הלכה למעשה וחיי המעשה, זה עשה דוד. אז ההסבר שהוא מנסה לומר, מה היה שורש המחלוקת ביניהם, ושם במרשה, מצד הקינה שראה בדוד בעניין מקום המקדש שכיוון מקומו. מסתבר שהמחלוקת בין דוד לדואג הייתה על קביעת המקום המדויק למקדש. עכשיו ההסבר האידיאולוגי שהוא נתן לי. דואג סבר שהמקום הראוי הוא בשיא, בפסגה, בין איתם. ואילו דוד סבור שיש לרדת מעט ולקבוע את המקום בשטח נמוך יותר. ואכן ההלכה נפסקה כדוד, שנאמר עליו השם אמו. דרשת חז"ל אומרת, כל המעלות של דוד שהיה יפה עיניים וכל, אמר דואג, בכל זה אני יכול להתחרות איתו. והוא לא כל כך, אבל שכתוב השם אמו, זאת אומרת שההלכה כמותו בכל מקום, זה הייתה סגולה של דוד. דעתו של דואג, עכשיו בא ההסבר, דעתו של דואג הייתה שקדושת המקדש היא עליונה, והמון בני אדם אינם יכולים להגיע עדיה, משום כך היא מיועדת ליחידים. אלה המסוגלים להשיג השגות עליונות, הם הם הכהנים, כדוגמת המחשבה הנוכרית המצויה. לא רציתי להשיג את הקתוליות ואת הנצרות, אבל בוודאי עובדה בנו על כל יום לשם על כל מגדל גבוה. מה אכפת לו שיהיה מגדלים גבוהים? המגדלים הגבוהים מתארים את השחצנות האנושית. אילו דעתו של דוד הייתה שהקדושה צריכה להיות נחלת כל העם, והכהן הוא רק המשפיע והממשיך את הקדושה לשאר בני העם, בהבדל המקובל אצל האומות שהמדרגות הגבוהות מתייחסות רק ליחידים. ואכן העם כולו מכונה בתורה בשם ממלכת כהנים, ובנבואה נאמר ואתם כהני השם תיקראו. זאת אומרת הסגולות הרוחניות הן נחלת בני העם כולו. הראשון המכונה במקרא בשם כהן הוא שם בן נוח, הוא מלכי צדק מלך שלם, הכהן לאל עליון. הכינוי כהן לאל עליון משמעו שהכהונה מעולה ומתעלית מעל פני החיים ומיוחדת ליחודי סגולה. משום כך הקדים מלכי צדק את אברהם, למרות שאין מקדימים ברכת עבד לברכת קונו. באיזה מקום שהוא היה גם בדרך ארץ, כשבתורה כתוב שמלכי צדק אמר ברוך אברהם לאל עליון וברוך אל עליון, הסדר היה צריך להיות הפוך, אבל הוא חשב שהמעלה הגדולה של אברהם שהוא כהן, וכך הוא הסבר הדברים. כן, זה מה שאתה אמרת. יסודה של הנבואה הפרטית האישית הוא דרך האדם היחיד אל קונו. המפתח נתון ביד האדם המחפש את דרכו. דרך זו הייתה קיימת לפני מתן תורה, ובה הלך שם בנוח על ידי הקדמת ברכת אברהם ושמו להזכרת שם שמיים. התכוון שם להעלות את אברהם כדי שימלא את מקומו במשרד הכהונה לעולם. שם בן נוח של אומות העולם חשב שגם אברהם יעשה את הדבר הזה. היא הכהונה שבה האדם ויוניו הם נקודת המוצא, ומכאן הזכורו הקדום, הקודם, הבסיסי של אברהם. ואכן, כזה היה המצב לפני מתן תורה, קיום התורה והתעלות הרוחנית על ידי יחידים, כגון שם, אברהם וכו', כך הוא חשב היה. במתן תורה בא שינוי קיצוני, נפתח הסתום ונסתם הפתוח. מכאן ואילך יש הנהגה אחרת.
מה פרוש נסתם הפתוח?
אז אני שולח לגמרא ביבמות. זה ביטוי שמופיע בהקשרים להרבה דברים אחרים. עכשיו מה הדבר כאן? הפתח הפתוח לנביאי אומות העולם עד שם בנוח, עד מתן תורה, אז היה דבר פתוח, והפתוח הזה נסתם, והדרך הסתומה לרבים, דרך התורה לכלל פתוחה עבור עם ישראל. מה ששינוי הערכים מקופל בביטוי פתוח וסתום, הייתה דרך אחת פתוחה ליחידים, ולכן שם מבחינתו צדק. אבל אחרי שעם ישראל נבחר, אז כל אחד הוא יכול להיות כהן גדול, כל אחד יכול להיות בדרגה הראשית. יסודה של התורה הוא מעולה יותר, דרך הגילוי האלוהי מלמעלה למטה, משתייכת לכלל ישראל, לכל ישראל. מכאן התייחסותה לצדים הגשמים שבעולם. אתם רואים איך הוא ניסה להסביר, בוודאי ברקע הנוצרי. לכאורה כשאתה מדבר על התקדשות ועל פרישות ועל מה שהנזירות הקתולית מדברת, אתה מתרחק, אתה מתעלה. אבל אתה מפקיר את הצדדים הגשמיים. מכיוון שאני אומר שהכל שייך לאלוהים, אז גם היסודות הגשמיים שייכים לאלוהים. אז אל תגיד לי פה יחידים. יחידים הם אלה שלא דואגים לכלל, אף שהתורה קדמה לעולם. מבחינה זאת יש איפה להקדים את ברכת האדון לברכת העבד. אם אתה יודע שהאדון, דהיינו הקדוש ברוך הוא, הוא אחראי לכל הדברים, אז טעית בזה שאמרת ברוך אברהם, צריך לומר קודם ברוך אל עליון. בדרך הרבים שנפתחה, אז היה סתום, יחידים יכלו לעבוד את השם. אבל כשעם ישראל נבחר, אז נפתחה דרך של הרבים במעמד המיוחד שנועד לכלל, זה שבא לידי ביטוי בעבודת המנורה לעומת חנוכת הניסים הפרטית. ניחמו את אברהם יערון, כזו הייתה הפשיטת דוד להנמיך את הקדושה העליונה, שלא תהיה נחלת יחידים מלבד, אלא שבה לכל נפש, ומשום כך נקבע מקומו של המקדש במקום נמוך יותר. אולם במקדש עצמו, הרי שהמים לטהרת כהן גדול באו מעין איתם. יש שאומרים שעין איתם זה בריחות שלמה, על כל פנים זה היה במקום, אנחנו מכירים את הפעולות של הורדוס להביא מים, שהוא חיפש מקומות גבוהים כדי שהמים יזרמו בצורה כזאת. במקדש היה צורר גדול במים לרחצת הכהנים מדי יום, לטבילה של כהן גדול ביום הכיפורים וכדומה וכדומה. אז היה צריך לדאוג שיהיה מים. חמש טבילות ועשרה קידושים טובל כהן גדול ומקדש בו ביום, וכולם בקודש בבית הפרווה, שמה מינה, אין אתם גבוה מקרקע הזרה, ממנו באו עמת המים לבית טבילת שער המים. אכן התורה והמקדש צריכים התאמה למדרגת המקבלים, ומכאן הורדתם מעין איתם. אם אני אומר שאני צריך מים, נלך למקור. לא, המקור הוא גבוה מהתפיסה שלי. אני צריך להתאים, אני צריך להשוות את מה שגבוה יותר, לכנס את המים במקום נמוך יותר ושם לעשות בהם שימוש. ברמה ההכשרה והטהרה צריכים לבוא מהמקום היותר עליון, ולכן קידושו של כהן גדול לעבודת יום הכיפורים בא מהפסגה היותר גבוהה. בנקודה זו היו חלוקים אף אהרון ומרים על משה. הם סברו כדוגמת עבודת המנורה הכללית, מאחר שהתורה היא נחלת הכל, אין לו למשה להפריש עצמו מן העולם הטבעי. איך הוא נתן ביטוי למה שחזל אמרו בפשטות, שאהרון ומרים דיברו, רק בנו דיבר, ולא נסתבנו על הפרישה, ואילו משה רבנו לא נסתבא והוא פרש. בתוך הכלל אין מקום למעמד של יחידים. הם אמרו, אתה משה רבנו לימדת אותנו שיש, או אתה לימדת אותנו שיש כלל, אז מה אתה עושה את עצמך יוצא מן הכלל? אולם טעותם הייתה בכך שלא הבינו כי מאחר שמשה הוא המשפיע, הרי הוא כמו הכהן גדול צריך להיות מקושר בקדושה העליונה, זו התלויה בדרגה הגבוהה יותר, והוא ליחידי סגולה. הטעות שלהם הייתה שאמרו באמת כולם צריכים להיות שווים, וגם אנחנו אהרון ומרים. אבל משה רבנו, כיוון שהוא המקור, כמו המים שבאים ממקום אחר, אז אנחנו בדרגת בית מקדש, והמים ייכנסו לפה, אבל הם יבואו ממקום יותר גבוה, שזה היסוד של משה. רובם של העניינים בפרשתנו באים על סדר המאורעות. לחלק מהם יש אף תאריך מדויק, והצמדתם זה לזה מוסברת מאליה. כך הוא סיומה של חנוכת המזבח והדגשת מעמדו של אהרון בחודש ניסן של השנה של יציאת מצרים. כך הרי סוף ספר שמות מספר לנו על סיומה של השנה הראשונה לצאתם ממצרים. בסוף השנה הזאת הקימו את המשכן. בתחילת השנה השנייה, החל מראש חודש ניסן, היו הנשיאים מביאים את הקורבנות מיום א' בניסן, כתוב מפורש בתורה, עד יום י' ב'. ביום י' ג' זה היה, מה נשאר לנו כמובן מזה? שלא אומרים תחנון. החגיגיות של חנוכת הנשיאים, אני לא מדבר על כך שיש מנהג של חסידים מקובלים שקוראים בתורה כמובן בלי ברכה, כי זה לא תקנת חכמים, קוראים בתורה כל יום בפרשת הנשיא, כי זה החג שלו. אז זה היה 12-13 היום הראשונים. החג הבא פסח, זה הפסח שעשו ישראל במדבר. זאת אומרת, אז נצטווה, כך בעניין הפסח שעשו ישראל במדבר, ביהודה בניסן באותה שנה. ואז אמרו להם את כל הסיפור של פסח שני, שהוא כאמור קשור הרי באליצפן וכו' וכו', דיברנו על אותו לוח זמנים, והם שהו שם גם אחרי פסח שני עוד 5 ימים, עד 20 באייר. מפורש כתוב בפרשה שלנו שב-20 לחודש השני בשנה השנית נעלה הענן מעל המקדש, וכך בסופה של פרשתנו בשלי סיוון. בסוף הפרשה מסופר שהעם חיכו למרים 7 ימים עד שנתרפאה, ואז מה קרה? ואז חנו במדבר פרן. מה עשו במדבר פרן? זה כתוב בתורה בתחילת הפרשה הבאה, שלחו מרגלים ויבכו העם בלילה, הוא כתוב בפרשה הבאה, ועל זה בהתרשת חז"ל, בחייה של חינם ובחייה של דורות, וזה היה בליל תשעה באב. אם המרגלים חזרו בליל תשעה באב, וזה היה אחרי 40 יום, אז תת באב, אם אני הולך 40 יום אחורה, אני מגיע לערב ראש חודש תמוז, בכ"ט בסיוון. בכ"ט בסיוון יצאו המרגלים לדרך. כמה ימים לפני זה, 7 ימים, חיכו העם בחצרות ומשם נסעו למדבר פרן. זאת אומרת שהסיפור בפרשה שלנו הוא כרונולוגי, תואם את כל התאריכים הללו עד לסופה. אמנם נוסף לסמיכות הכרונולוגית בא בשמועה שלפנינו הסבר פנימי תוכני לקשר שבין האירועים. זה הרי עיקר האבות שלו. כל הדברים הללו הם נכונים כרונולוגית, ואף על פי כן יש להם איזה מכנה משותף אחד. למרות הקוטביות שבין שתי הקצוות, האישי והציבורי, הכללי והפרטי, נחשפת בדברים שלפנינו הרכבה מיוחדת של אישים ותכנים שיש בהם מזיגה דיאלקטית של השניים. כזאת היא דמותו של נשיא שבט לוי. אהרון הוא נשיא שבט לוי, המשמש גם ככהן גדול לעם כולו. נכון הוא, נשיאי הלוי זה אהרון, אבל כשהוא נכנס לבית קודשי הקודשים ומקריב קורבן, הוא עושה את זה לא כאיש פרטי ולא כנשיא פרטי, אלא הוא עושה את זה ככהן גדול של העם כולו. זה הרי הסיבה שניחמו אותו, אמרו לו ככה, אם היית מקריב בתוך הנשיאים, לא, היית נשיא כמו כל הנשיאים, יש לך עסק עם השבט שלך וגמרנו. אתה מחוץ לתור, אתה מחוץ לשורה, ומכוח הדבר הזה אתה באמת נשיא של כולם. אז אתה מהווה פן אחד שלך זה איש פרטי, ופן אחר שלך זה איש ציבורי, דבר מיוחד במינו. וזהו אף עניינם של עבודות המנורה, עבודת המנורה, קידוש החודש במולד הלבנה והמיין על ידי מחצית השקל. זאת אומרת, זה מה שאנחנו קוראים את רווחי משנה. הוא הלך בפרשה, אבל הוא מצא עיקרון בפרשה, שמה שכתוב בפרשת בו על החודש הזה לכם, מה שכתוב בפרשת כתניסה זה ייתנו, זה רומד החודש הזה לכם. יש בחודש הזה גם יסודות פרטיים וגם יסודות כלליים, במניין, בלבנה, יש בה גם בשקל, אתה נותן מרצית השקל כנגד האישיות האינדיבידואלית שלך, אבל יחד עם זה, זה יש לזה יסוד גדול שבזה אתה מצטרף לכלל ישראל. כבר דיברנו בדוגמה מיוחדת במינה, המילה צבא היא לשון יחיד, אבל כולם יודעים שבעצם המילה צבא הוא לא חייל, חייל יחיד הוא לא צבא, אנחנו מדברים, הצבא הולך, מדברים עליו בלשון יחיד, אבל כל היופי או כל המעלה של הצבא, שזה כינוס של יחידים שעושים שלום ביניהם, שהם משותפים במגמה משותפת, והוא צריך גם את חיל השריון וגם את האפסנאות וגם את חיל החימוש, והוא צריך את כולם, כולם מצטרפים ליסוד אחד של הליכה משותפת. כיוצא בדבר קורבן פסח והאפשרות של דחייה לפסח שני, מה שעשיתי פה בסוגריים, בכוח הבורט הזה אפשר ללכת הלאה. אם הרב הלך הלאה או לא, אינני יודע, אבל אני חושד ביהודי הזה שכתב את זה, שכמה פעמים שהוא כתב את זה, זה התבקש שאפשר להמשיך. אפשר שקיים דירוג בשלושת הדברים שנתקשה בהם משה. קידוש החודש במולת הלבנה, יש בו בחינה קוסמית כללית. זאת אומרת, שאתה מדבר על הלבנה מירה לעולם כולו, אנחנו מדברים על בריאת העולם כולו בקוסמוס. מחצית השקל זה למיין העם, וזה עניינו בצד הלאומי. ואילו המנורה השייכת לעבודת הכהונה מתייחסת למפעל הפנימי בתוך הלאום. בשלושתם מתקיימת הבחינה הכפולה של כלל ופרט. ראינו כבר בפעמים הקודמות שהמושג הזה של כלל ופרט כנראה העסיק את הרב הרבה. האמת היא שאפשר גם לראות את זה גם באורות הקודש, גם בהמון נתונים שהוא התעסק בזה. יכול להיות שיש פה דבר ביוגרפי. מצד אחד הוא היה איש פרטי, הוא דאג לילדים. יש תופעה מעניינת, המכתבים שלו לנכדה שלו, נכדה שהייתה בת שנה, היום היא כבר אישה מבוגרת מאוד, זאת אומרת הוא היה סבא לטוב. הוא כותב לה, ציפור אלה תוכלי, ההורים שלה רוצים בטובתך, ממש כמו שסבא כזה עם דקן לבן נותן מסטיקים כזה, מדבר עם הנכדה הקטנה שלו. אז היה כולו פרטי. ומצד שני, איזה דאגה, ראש הישיבה רב חצק סרנה, ראש הישיבה בחברון, אמר, אני הייתי ראש הישיבה בחברון, כשבאו להגיד לי, הוא היה גם בתוך הטבח, אלא הוא ניצל שם, אז ששמעתי את הסיכום של הטבח, אז אפשר לתאר איך הרגשתי. אבל הרב קוק התעלף, ואני לא התעלפתי. כשבאו לרב קוק להגיד לו שיש טבח בחברון, אז מעצם משמע הוא התעלף. רק אחרי שהחיו אותו, אז הוא התחיל לטפל בניצולים. אז באלגנטיות אומר, אני לא התעלפתי. זאת אומרת, היה לו הרגשה כלל ישראל איבד את הישיבה הגדולה הזאת, אז הייתה לו אחריות כלל ישראלית. וזה כבר דיברנו כמה פעמים על דבר שאני אומר אותו ואני לא מבין אותו. זה שמעתי עדות מאנשים, באופן פרטי היה לו לא סימפטי. לא היו לו נכדים מרב צבי יהודה. סיפר לי בנו של האדמו"ר החלוץ שהוא עמד על יד הארון בלוויה, והרב חלב כשהספיד את הרב קוק, אמר, נו, עכשיו הרב יבוא לישיבה של מעלה שיתפלל על רב צבי יהודה שיהיה לו ילדים. טוב, אפשר להבין. פעם הוא אמר לרב חלב שיתפלל על משהו. אמר לו הרב חלב, למה הרב עצמו לא יתפלל? אני לא יכול להתפלל על דבר פרטי. מה פרוש אתה? למה אנחנו לא מבינים? כי אנחנו לא מבינים מה פרוש להתפלל. מה זאת אומרת, אתה תתקח תילים ותתחיל להגיד. למה אתה לא יכול לדבר? זאת אומרת, בנשמה שלי אני לא יכול להזדהות עם פרטי, כי אני מזדהה עם הכלל. אני אומר שאני אומר ואני לא מבין עד הסוף. אבל כך, זה עדות של אנשים שהכרנו, הרב שער ישוב אמר את זה וכו' וכו', ועוד כמה בזה רב ניסן זקס העידו שהוא אמר שהוא לא יכול להתפלל. זאת אומרת, זה אדם שכל כולו היה ביסוד הכללי שלו. יש לפנינו, לכן אני אומר, הדיונים הללו שהרב דן בהם בכמה וכמה מקומות, זה עדות לצד הביוגרפי שלו. בעומק הדבר זוהי גם הבעיה של הלכה והגדה. אני חושב שציטטתי כבר, יש איגרת, איגרת של הרב קוק, שהוא כותב לרב צבי יהודה, כבר, אני חושב, היה ערב שבועות, מדבר איתו באיזה עולם כללי, דברים גדולים מאוד. אחר כך הוא אומר שתי מילים, חפצתי לטייל בפרטים, ומה שהערת לי כבהגר במזוזה כך וכך. זאת אומרת, דיון בהלכה בפרט מזוים של, של דיני המזוזה, ועם כל החריפות הלמדנית, הוא קרא לזה חפצתי לטייל בפרטים. בוא נעשות כל מה שאמרנו עד עכשיו, דברי תורה, אבל זה בגדול, זה בכלל. איך בא שני הדברים הללו, הכלל והפרט, איך הם ביחד מתאחדים, זה הסוד הגדול שלו, זה למעשה גם הסוד הגדול של הפרשה, ולכן הוא, הוא הרגיש הזדהות בהבנת כל השרשרת של המושגים הללו, הייחוד המיוחד הזה של כלל ופרט. שבת שלום.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.